רדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנאורים. radio.neurim.org.il לחזור לנאורים. מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
שלום לכולם, ערב טוב, אני נטע בלחזור לנאורים, פודקאסט הבוגרים שלנו, אני רכזת הבוגרים של הכפר, והיום יש לנו פרק שחיכיתי הרבה זמן לעשות אותו, רציתי להקדיש לו מקום מיוחד, וחשבתי הרבה איך הכי נכון לעשות אותו, ואנחנו בעצם היום נדבר על, על הבוגר שלנו, מקסים מולצ'אנוב. הוא היה לוחם בתותחנים, שעלה לארץ במסגרת תוכנית נעלה, ולפני 3 שנים הוא נפל בפיגוע במהלך שירותו הצבאי, והיום יהיו איתנו אח שלו ולד, וענת המדריכה שלו שהייתה פה בפנימיה, ואיתן, חבר טוב שלו מהשירות הצבאי, שיעלה איתנו בשיחת טלפון, אבל ענת וולד פה איתנו היום. אנחנו בעצם נקדיש את השעה הזאת היום, את השידור הזה, לספר עליו, על מי הוא היה, מה אפשר ללמוד ממנו, קצת לספר עליו שגם החניכים יכירו אותו, ולהמשיך ככה את, את הזיכרון שלו. אז ולד, אני אשמח שתתחיל לספר על עצמך אולי קצת כזה, מאיפה אתה מגיע היום, וזהו, שלך.
היי לכולם, אני ולד, וקודם כל תודה רבה על ההזמנה. מרגש. אני ולד, אני גם בוגר נעלה, אבל מהכפר אחר, מפנימייה אחרת, מבוא תירון. עליתי ב-2010, סיימתי נעלה ב-2013, שירות צבאי. סיימתי שירות צבאי ב-16, ובעצם שנה אחרי שסיימתי שירות, הגיע מקס לכפר, הדס הנאורים. עם כל הקשיים כמובן, עם השפה ודברים כאלה, אבל ניסיתי כמה שיותר לתמוך בו.
איך אתה הגעת, כאילו איך אתה עלית לארץ, מאיפה זה הגיע לך הרצון הזה לעלות?
את האמת שסיפור הכי פשוט, קיבלנו הביתה מכתב מסוכנות היהודית, עם הזמנה לעבור מבחנים, עברתי, וההורים שאלו, המליצו לעשות ניסיון כזה, אהבתי, נשארתי.
ובעצם עד שקיבלת את המכתב הזה, הביתה לא חשבת על לעלות לארץ?
לא, לא.
וואו. אז הגעת, לאיזה פנימיה הגעת?
מבוא תירון. זה באזור קרקור פרדס חנה.
לא רחוק מפה.
לא רחוק מפה.
אוקיי, ואהבת את מה שראית, ואז גם כאילו בעקבותיך מקסים עלה לפה.
נכון, הדרך כבר הייתה סלולה, לא הייתה שאלה בכלל, וכן, ברגע שהוא הגיע לגיל, אז ישר שלחו אותו לעשות מבחנים כמוני, והוא עבר אותם.
כן, ואתה, אחרי שסיימת י"ב, מה, לאן הלכת, מה עשית?
כמו כל הבוגרים שמסיימים את הכפר, הם מה שנקרא קופצים למים, ומנסים לשחות, אז עברתי לצפון, גרתי בקריות, בחיפה, עם חברים כמובן, שכרנו דירה, והתגייסתי לצהל. התגייסתי להנדסה קרבית, הייתי לוחם כל השירות, אז כן.
יפה. ענת.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב. תספרי לנו גם קצת עלייך ועל הקשר שלך עם מקסים, איך הכרתם, באיזה שלב פגשת אותו?
שמי ענת, הייתי מדריכה בכפר הנוער הדס הנאורים, ואז מקס הוא היה חניך שלי במחזור הראשון, חניך נעלה, הכי מרגש, קבוצה ראשונה שפגשתי, הצטרפתי קצת אחרי ששנה התחילה באוקטובר, בסוף האוקטובר, ואז פגשתי את החיוך שלו ואת העיניים הכחולות והמון המון 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 שיחות וצחוקים ומשחקים בן אדם של אור, שהוא מפצל על כולנו, על כולנו, והיה כיף להיות איתו 3 שנים, פגשתי אותו שהוא היה בכיתה י', אז היה י', י' א' וי' ב' וסיום, ונפגשנו גם כשהוא היה כבר בצבא, והוא בא לבקר באופן קבוע, תמיד תמיד, ואז היה מדבר גם עם החניכים שקיבלתי הבא, והוא תמיד מגיע להדס הנאורים כמו לבית השני שלו, ותמיד עם חיוך ועם מצב רוח, ככה שאני תמיד 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 כאילו ששמים את הטלפון על המתנה, ככה אני הייתי לידו. המצב רוח שלי תמיד עולה, והיה כיף גדול להכיר ולהיות איתו ביחד חלק מהחיים.
נשמע שהוא באמת מישהו שהיה מאוד יקר. כן. לאנשים האלה שחוזרים תמיד ותמיד רוצים מהם עוד.
נכון, נכון. ואני תמיד חיכיתי מהודעות שלו בוואטסאפ, מטלפונים, כשהוא רץ, פותח את הדלת של האוטו, נותן לי יד, ככה, ככה זה היה מסורת שלנו. ככה אנחנו נפגשנו כל יום שהוא עומד בכניסה לקבוצה, ומחכה שאני אגיע לעבודה, נותן לי את היד, חיבוק, וככה מתחילים את היום.
מדהים. יש איתנו על הקו גם את איתן, אז אנחנו, רגע, בוא נראה ששומעים אותך. איתן?
כן, שומעים אותי?
כן, שומעים.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
בסדר, גמור, תודה רבה שהתפנית ושאתה איתנו.
כן, בטח.
אני אשמח שגם אתה תספר על, גם שנייה על עצמך, תציג את עצמך, וגם תספר מה היה הקשר שלך עם מקסים, מה הוא היה בשבילך.
בטח, אז קודם כל ערב טוב לכולם, כל מי שמאזין, כל מי שככה על הגל. אני איתן אלייר, אני בן 22 בפתח תקווה, חייל משוחרר, מחילת התותחנים, הייתי לוחם מחילת התותחנים. הגעתי למחזור אוגוסט 22, שזה בעצם המחזור של מקסים מולצ'אנוב, זכרו לברכה. מקסים הייתי בצוות, צוות 1-ג', אחד עם עוד 5 לוחמים. ומהרגע הראשון, לי ולמקסים הייתי קשר מאוד מיוחד. אני זוכר את הקשר שלי עם מקסים, שזה התחיל קודם כל במסע עלייה לגדוד, אני זוכר. שהתחלקנו לכל הצוותים, ומקסים היה נורא משוחד, וחששתי פעם ממה שהולך להיות, גם בעיקר גם שהוא לא כל כך יודע לדבר טוב עברית. ולרגע שהוא שמע שאני דובר רוסית, אז פתאום החיים שלו נהיו טיפה יותר קלים. ומשם החיבור נהיה בעצם חיבור שהוא כמו אחים. הייתי נמצא עם מקסים 24/7, אוכל איתו, ישב איתו, הוא היה יושב מעליי. היינו יוצאים לכל מיני פעילויות ביחד, בין זה פעילות מבצעיות, בין זה גם בתירונות ביחד. ואני ומקסים היינו ביחד גם בגדוד, באותו צוות, במשך 4 חודשים נוספים. ומאזור, הייתי אומר, מרץ 23, שבעצם התפצלנו, או עבר לסבד אחר באותה מחלקה, עדיין הקשר שלנו היה מאוד מאוד קרוב, וחברי, ואפשרנו לשחק ביחד, ולאכול ביחד, ולדבר ביחד, ולהרביץ אחד לשני ביחד. ומקסים אני זוכר מאוד מאוד לטובה, הוא היה בין החברים הכי טובים שלי. הכיבל שלו היה בפלוגה, הרמטכ"ל, וזה דבר שאני, כל פעם שאני מנס, כל פעם שאני מנציח את מקסים, אני תמיד דואג להזכיר את השם הזה של הרמטכ"ל. כי מבחינתי מקסים הוא לא היה הרמטכ"ל שכמו שכולם רואים בחדשות, מתראיין, מדבר. הוא הרמטכ"ל של כל אחד מאיתנו בלב שלנו, הוא מבצע את כל הפעולות הכי טובות שיש, הכי יפות שיש, בלי רעש וצלצולים, בלי עכשיו לבוא ולהשפיץ בזה, אלא פשוט עושה את זה בלב שלם וגדול, וזה בא לידי ביטוי בתרומת מערך עצב שלו שהייתה בדצמבר 22, שמשום מקום הציעו לו לתרום לילד בישכם איזה שהוא לא מכיר, והוא החליט שהוא הולך על זה. וחצי שנה זמן לאחר מכן הוא נפל באותו פיגוע שהיה. מקסים בשבילי, כמו שאמרתי, זה היה בן אדם שהוא משחמור ומעלה. תמיד למדתי ממנו הרבה מאוד דברים, בעיקר את הנושא הזה של פרופורציות, שזה חשוב להגיש. היה מצבים בטירונות להגיש, וגם בגדוד שהייתי מספרק, נגיד שאני רחוק מהבית, שהאורב שלי לא הייתי, ואותו מקסים היה מגיע אליי ואומר לי במבצע המצחיק שלו, והוא בקושי יודע לדבר, היה אומר לי שההורים שלו גרים באוקראינה תחת אזור לחימה, יש לו רק אחד פה, והוא חוזר הביתה, ואין לו כל כך מי להיות. אולי מדי פעם הוא מבקר את החלום שלו מהדס הנאורים. ובאותו רגע שהוא היה אומר את זה, הוא גם היה הראשון שהיה מתקרב ויושב איתי, עכשיו למדתי על ערך של הפרופורציות, ובעיקר גם לחייך כל הזמן. כי לא משנה איזה משימה איתי לא עלינו, אני הייתי דווקא חייל די בחיין, הייתי בוכחי על הרבה דברים. ומקסים די היום עכשיו, הגידו לו עכשיו לבוא ולהיכנס לתוך בוץ עם כל הגוף, הוא יעשה את זה באהבה ובחיוך, ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות, והדוגמאות האלה מסופרות בסיפור לשבת שאנחנו עושים כל יום שישי בפינה בעמוד אינסטגרם להצחתו שאנחנו מנהלים. הוא דמות להשראה, דמות להשראה מאוד גדולה, לא רק עבורי, אלא עבור כל אחד שמכיר אותו, וגם כל אחד שלא הכיר אותו. אפשר גם להביא את זה לידי ביטוי, בזה שבהלוויה שלנו אנחנו מאוד פחדנו שאנשים לא הגיעו, כי לא היה לנו כל כך אנשים, זה רק אנחנו והחברים אולי מהנדס הנאורים. וכשיצאנו בקמפיין תקשורתי וברשתות החברתיות, ואנחנו בעצם סיפרנו בקצרה ממש את הסיפור שלו, 2000 איש הגיעו. ובהלוואי נתקלתי שם באחד מהאנשים שאני לא מכיר, הוא אומר לי, בגלל ששמעתי את הסיפור שלו על מה שהוא עשה, על התרומת מח עצם, על איך שהוא הגיע לראשוני חייל בודד שבחר להיות לוחם פה, דווקא בגלל זה הגעתי.
נכון.
הסיפור שלו, הקסם המיוחד שלו, שלדעתי זה גם מביא את הכינוי שלו הרמטכ"ל, זה שהוא נוגע בכולם, לא רק במי שהוא מכיר, אלא גם במי שהוא לא הכיר.
אני יכולה להגיד שגם אני גם הייתי בהלוויה, ופגשתי הרבה מאוד בוגרים שלנו, של הכפר, שגם לא בכך הכירו באופן אישי את מקסים, אבל ברגע שהם שמעו שהיה בוגר שלנו שנפל, הם פשוט התייצבו, אמרו זה הדס הנאורים, הוא משלנו, אין דבר כזה שאנחנו לא נהיה שם, ובאמת הסיפור שלו הגיע להרבה מאוד אנשים, ואני זוכרת את כמה התפעלתי מהכמויות שהיו שם, זה היה כל כך עוצמתי, שרק הדבר הזה באמת היה מאוד מרגש לראות איך הוא, איך, כאילו באמת אפילו ברגע הזה הוא הצליח לאחד ביחד כל כך הרבה אנשים, ומהסיפורים שלך איתן, באמת אני, כאילו אני מקשה שאנחנו לאט לאט נכנסים יותר למי מקסים היה, והייתי רוצה שאולי ולד, אולי אתה יכול לספר גם קצת כאילו על מאיפה זה הגיע לו, כאילו מאיפה הגיע לו הפרופורציות האלה, התמיד להיות בחיוך, מה הערכים שהיו לו, איפה, כאילו קצת יותר על מי הוא היה.
קודם כל זה, אני חושב שזה הגיע מהבית, מההורים, מהחינוך, וגם הוא היה אח קטן, אז, ואני עזבתי, ואז כל האהבה, כל התשומת לב של ההורים, של המשפחה היה כלפיו. לא שאני מקנה, כן? אני טוב שהלכתי. נתנו לי קצת חופש. אבל זה מגיע, אני חושב, משם, כי הוא תמיד אהב לעזור לאנשים, ואף פעם לא היה מחזיר לאנשים, אם היו עושים לו משהו רע. בחיים לא היה מחזיר, להפך, הוא תמיד עזר, אפילו לאנשים שעשו לו רע, הוא עזר. כך הוא נראה לי איפשהו פנימית, הוא רוצה לשנות אנשים ככה, להראות להם דרך אחרת. אני לא מאמין שאני אומר את זה, כן? אבל יש לי גם תפקיד בתור אח גדול, כן? אני בסוף אח גדול. אני צריך... מה אני צריך?
לשמש דוגמה.
לשמש דוגמה, כן. או לפעמים אפילו...
הוא היה מלבד אותך דברים.
כמו שומר כזה, כן. לא, אבל שמחתי להיות אח גדול בשבילו. אני ניסיתי לתת לו כל מה שלא היה לי כשעליתי לארץ. ימי הולדת, חגים. הייתה לי משפחה שבעצם בסופה שם הייתי חוזר אליה, אבל אחרי שנה ראשונה הבנתי שזה משעמם במשפחה. אבל למקס היה אח גדול, זה לא משעמם. תאמינו לי, לא היה לנו משעמם. פשוט היה כיף ביחד.
אז היה לכם קשר טוב?
לפני שהוא עלה לארץ, זה פחות, ואני רק חיכיתי לרגע ש... הוא יעלה, או שאנחנו שנינו נגדל, נשתה בירה ביחד, משהו כזה. אבל בסוף שתינו, ענת. גם שהוא היה ביוד.
איי, איי.
לא יכולת לחכות.
אני הייתי יודעת, יודעת הכל.
ואיך באמת היה נראה הקשר שלכם אחרי שהוא הגיע לארץ? כאילו, הייתם עושים ביחד שבתות? גרתם יחד תקופה? מה?
כשהוא היה בפנימיה, אז הוא היה חוזר לסופשים, הוא יוצא סופשים מהכפר ומגיע אליי, אז גרתי עוד בחיפה. בשנת 2019 שהוא, אני עברתי למרכז הארץ, וגם שם הוא היה מגיע, וכשהוא סיים את הכפר, אז כן, גרנו ביחד, בדירת mm-hmm. שותפים.
וואי, זה מיוחד נורא, לגור עם אח שלך, וואו.
אילנו גם ממש חלוקת משימות בבית, כן? כן? אני מכין אוכל, הוא מביא אוכל, כלומר, mm-hmm. הולך לחנות.
לקניות, מביא כן, את הדברים, ואתה מכין.
אני עושה מלא ג'יפה במטבח, הוא מנקה אחרי זה. זה
כן,
זה
למד את זה בהדסה נעורים.
לקח מכאן כמה דברים.
כן, הוא היה מאוד אוהב לשטוף כלים. גם אני אוהבת לשטוף כלים. Mm-hmm. אז אנחנו עשינו את זה ביחד, כמו משחק כזה, ו...
מה את יכולה להגיד על הסיפור הזה של הערכים שלו? כאילו, מה ראית שנגיד הוא בא איתו מהבית, ומה אולי הוא רכש פה?
אני חושבת שיש גם השפעה של השם.
מקסים?
מקסים, שזה בן אדם מקסים.
בעברית, זה, אבל ברוסית, כאילו זה לא קשור. לא, פשוט פה בארץ מסתכלים עליו כמישהו
אבל
מקסים.
אבל אני מאוד מאמינה בזה שיש השפעה של השם. Mm-hmm. לא סתם בן אדם מקבל שם כזה או אחר. Mm-hmm. אז שם מקסים היה מאוד 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 מתאים לו. כן. מתאים, אפילו לפנים שלו מתאים. Mm-hmm. כאילו שהוא מקסיק כזה, באמת מקסים.
כאילו השם מחייב אותו להיות מקסים, אין לו ברירה.
אני חושבת שיש גם בזה חלק.
כן.
וכמובן, כמובן, חינוך מהבית, התרבות מהבית, איך הוא היה לו כבוד לאנשים, וכמו שבלד אמר, וזה נכון, וזה מקסים כולו, שבן אדם עם לב כל כך, כל כך, כל כך ענק, ש... הוא מפזר את האור ואת הטוב לאנשים. ולא משנה מי האנשים האלו. Mm-hmm. גם לפעמים ילדים בגיל הזה, בגיל 19, בגיל התבגרות, עושים הרבה שטויות, ושטויות האלה הם לפעמים מאוד לא נעימות אחד לשני, אבל הוא תמיד היה כמו מגדלור כזה, שמפזר את האור וכולם באים לאור הזה, ושם מרגישים את השקט ורוגע ושמח. אז
אני רוצה שכל אחד תנסו לחשוב רגע על איזשהו סיפור שהוא קלאסי מקסים מבחינתכם, והיית רוצה שכל אחד יספר ככה בכמה משפטים, כאילו שנספיק את כולם, סיפור אחד שהוא מתאר פשוט מי זה מקסים, משהו שהוא עשה, שהרגע שהיה לכם איתו. איתן, אם יש לך...
יש לי, אני אשמח להתחיל גם. זה בסדר לפני ענת ובלד. כמו שאמרתי, מקסימה הייתי בצוות, והמשך הסיפור, שיש הרבה מאוד סיפורים, כמו שאמרתי, אני כל שישי מעלה סיפורים לשבא. סיפורים של מקסים בעצם, של אנשים שהכירו את מקסים ו... תראו את ההיכרות שלהם איתו, ותראו את, את מה שהם חוו איתו. ואחד הסיפורים הידועים זה הסיפור שלי שבעצם אני הייתי איתו בצוות, וכשהיינו בגבול הצפוני, שזה היה ממש לדעתי יומיים אחרי שהוא עלה לפלוגה אחרי שהוא תרם מהחצם, קיבלנו פקודה מבצעית לראות פגזים, ואני בהתחלה לא יכולתי להרים את הפגז, היה לי מאוד קושי, אני גם קצת שמתי פס על כל הנושא הזה, בטירונות, ותוך כדי שאנחנו מקבלים פקודה כבר לראות, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בגבול הספוני, אנחנו לא יודעים אם יש שם כוחות שמסתבכים, שמקבלים שם איומים וכו', אני מקבל את כל הלחץ מכל הצוותים, מכל המפקדים, מכל הקצינים, וכשאני ניסיתי לנום את הפגז מקסימה בתוך התותח, הוא היה טען, הוא בעצם היה זה שיורה את הפגזים, הוא יצא החוצה מהחלון, יצעק לי, נו יאללה, קדימה, עם המפתר המצחיק שלו. וכשהוא ראה אותי בעצם נשבר שם על, חסר, על חוסר ייאוש, חוסר עונים, סליחה, הוא הגיע אליי עם החיוך המקסים שלו, הוא אמר לי, תקשיב, בלי לחץ, בוא יהיה לומד איך מרים פגז. שזה במילים אחרות, בתרגום לעברית חופשית, זה בוא תלמד איך מרים פגז. הוא ממש עבר איתי, שלב אחרי שלב, תוך כדי שיש, תוך כדי שצוותים אחרים יורים פגזים, תוך כדי שיש מסוקים באוויר, ואנחנו לא יודעים מה באמת קורה שמה בגדר, והוא ממש יושב ומלמד אותי איך להרים פגז. בזכותו הצלחתי להרים פגז, באמת, לא בזכות המפקדים, לא בזכות הקצינים, בזכות מקסים, הצלחתי להרים פגז, הבאתי שלושה פגזים לתוך התותח, כיוונתי את התותח לנקודת הירי, ומקסים כמו טען מקצועי, כמו חייל מקצועי, כאילו לא עברו 48 שעות מאז שהוא תרם 100 חצם, ירה את הפגזים האלה, שכנו במשימה, ובחדר אנחנו יושבים, ואני פשוט הייתי בהלם. קודם כל הייתי בהלם מאיך זה שמקסים מחייך למרות כל מה שקרה, ודבר שני גם הייתי בהלם מאיך הצלחתי ללמוד להרים פגז בעשר שניות, מה שלא הצלחתי לעשות בארבע חודשים. והוא אמר לי, זה כל מג'יק שלי, מג'יק באנגלית קסם, הוא לא ידע להגיד קסם, אז הוא אמר מג'יק. הוא אמר, זה כל קסם שלי עם החיוך המקסים שלו. וזה בעצם סיפור שמלווה אותי עד היום, שזה גם סיפור שכתבתי בהספד עליו להלוויה. סיפור שלנו מאוד נוגע ללב, וסיפור שככה אני זוכר אותו כל הזמן. זהו, כמו שאמרתי, זה גם חלק ממה שאמרתי מקודם, שזה בעצם מלמד אותנו לחייך כל הזמן, גם במצבים שהם קשים ולא נוחים, כמו שהיה עכשיו.
אני חושבת שזה גם, אני לוקחת מזה עוד משהו קטן, של כאילו כן, יש עכשיו דרמה, כאילו יש מסוקים באוויר, יש פגזים מסביבנו, אבל פה אנחנו יוצרים איזושהי בועה קטנה כזאת, שפה הכל בסדר, אנחנו נכניס את הפגז, אנחנו נשים את הדברים, נסדר אותם, אני סומך על עצמי שאני יכול לעשות את זה, ואני רגוע, כאילו יש בסיפור הזה משהו שאני מרגישה כזה על מקסים, שכזה אני רגוע, אני יודע מה אני עושה, אני על זה, יש לי את זה, כאילו, ופשוט לעשות את מה שצריך לעשות, בלי הלחץ, בלי לגרום לך להרגיש לא בסדר עם זה, בלי לבוא ולעשות במקומך, אלא לבוא ולתת לך את, את הידע, שאתה תוכל לעשות בעצמך, וזה אומר המון על הבן אדם, רק הסיפור הזה, כאילו, רק לנסות, אתה גם ממש מכניס אותי רגע לרגע הזה שלכם שם ביחד, וזה, אני ממש רואה את זה. זה סיפור יפה. ענת?
גם לי יש סיפור קצת מצחיק. היה יום אחד שכל הקבוצה שלנו הייתה קצת רועדת, לא היה מצב רוח כל כך, ילדים לא כל כך רצו לעשות תורנות, לנקות את הקבוצה, ואני כל כך התעצבנתי, ויצאתי בלילה מעבודה הביתה, ממש מתוסכלת, ובסבב לילה טוב, שאני בדרך כלל עוברת חדר חדר, ומחבקת אחד אחד, ואומרת לילה טוב, ונתראה מחר, וכמה מילים על איך עבר את היום, ואז ביום הזה לא עשיתי את הסבב. נכנסתי ובכל ברזל ככה אמרתי לילה טוב לכולם, נתראה מחר, סגרתי את הדלת, יצאתי מהקבוצה, ואחרי בערך 20 דקות, חצי שעה, אני פתאום מקבלת טלפון ממקסים, שאף פעם לא קיבלתי טלפון בשעות הלילה ממנו, ואז אני עניתי כמובן, כי חשבתי שאולי קרה משהו, כן. ואז הוא אומר לי כזה, ענת בבקשה את יכולה לבוא, את יכולה לבוא, אז נלחצתי, נכנסתי כזה בלחץ, חשבתי שבאמת קרה שם משהו, ואני רצתי לקבוצה, אני נכנסת, אני רואה שהוא עומד כמו חיילים עומדים מול המפקדת, וכל הקבוצה עומדת אחריו, והכל נקי מבריק.
וואו.
והוא אמר לי, עכשיו אפשר חיבוק? זה סיפור שאני לא בלתי נשכח.
וואו.
זה פשוט הוא הרים את כל הקבוצה, את כל החבר'ה, אחרי יום קשוח, ואמר, תקשיבו חבר'ה, זה לא טוב שככה אנחנו מסיימים את היום, ושככה ענת יצא, זה, mm-hmm. יש לי גם תמונה, של, שהם עומדים ככה כמו חיילים, ובאמת נקי, 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 אפילו מהתמונה, מרגישים את, ה, mm-hmm. את האווירה. אז זה בעצם מקסיק שלי.
וואו.
ככה.
וואו, זה גם, כאילו, אני חושבת... כן, ממש, איזה... כאילו, זה גם נראה לי מעיד משהו על ה... כזה תחושת המצפון, של כזה לתת לך ללכת כזה נכון. עם תחושה מרירה כזאת מהיום, ולא לרצות לסיים אותו בתחושה מרירה, כאילו נכון, לסיים אותו נכון. בתחושה של חיוך, של חיבוק, של, של טוב. וואי, זה אומר המון. את תראי לי אחרי זה את
זה. זה אומר המון עליו, איך שהוא... מצליח נגעת בלב של כל החבר'ה ולהגיד להם תקשיבו
הרמטכ"ל
כן, זה היה כבר מאוחר בלילה כולם רצים ללכת למיטה מקלחת ובטח ובטח לא ננקות את הקבוצה אז
וכולם שתקשיבו לו כאילו הלכו אחריו
כן כן
חתיכת מנהיג יפה ולד יש לך
יש לי המון סיפורים, אבל אני אתמקד במה שאיתן התחיל לספר, לפחות זה רק כמה מילים, לגבי איך הוא תרם חצם בעצם. למה אני רוצה דווקא להתמקד בסיפור הזה? כי זה הסיפור, בשבילי זה היה סיפור שבירת הבנה שלי של מקס. כי לפני הסיפור עדיין היה בשבילי ילד קטן, אח קטן, ולא שהתייחסתי אליו כמו לילד קטן, אבל עדיין, תמיד זה היה, אני יודע יותר טוב, כי אני יותר בוגר, יש לי יותר ניסיון, וזה סיפור ששבר את ההסתכלות שלי על מקס. איך בכלל גילינו שהוא תורם מהחצם? אני הייתי ביום עבודה, ואז מתקשרת אליי רופאה, מציגה את עצמה, ואז אומרת, אתה רוצה להיות מלווה? אתה תתלווה למקס? אני כמובן לא מבין שום דבר על מה שהיא אמרה עכשיו. רק קצת התריד אותי ניתוח. היא אמרה המילה ניתוח. אמרתי, רגע, אני יוצא. אני יצאתי מהמשרד, התקשרתי אליה בחזרה, ואז התחלתי כבר לברר יותר פרטים. הסתבר שמקס חתם על טפסים, טפסים כבר, בלי להתייעץ, בלי לשאול אף אחד, גם בלי להבין מה יש בכלל בטפסים האלה. הוא חתם על הטפסים שהוא הולך לתרום מהחצם עם הרדמה מלאה, עם ניתוח. עכשיו, זה לא ניתוח קשה או משהו כזה, זה פרקטיקה מקובלת בגדול. אבל הרדמה מלאה הפריעה לי, כי היו לו קצת בעיות בריאות בילדות. ושיתפתי את ההורים, כמובן הייתה דרמה. אמא בכתה ואמרה שהיא תמות אם הוא יעשה ניתוח, ממש פחדה. בסוף דיברנו עם מקס והתייעצנו גם עם הרופאה, היא אמרה שיש בעצם דרך אחרת לתרום, שהיא קצת יותר ארוכה, אבל ארוכה אני מתכוון 4-5 שעות, זה לשכב או לשבת, ופשוט מזריקים לו חומר מסוים שמפריד תאים מסוימות, לא יודע איך אתה
נשאיר. פרוצדורה כזאת רפואית.
בסוף זרמנו איתו, כי הוא ממש עמד על שלו. הוא ממש אוהב את המשפחה ותמיד מתייעץ איתנו, איתי, עם ההורים, אבל הפעם הוא לא עשה את זה, וכאילו הוא לא חשב כנראה על השלכות של זה שיכולות להיות. ושם הבנתי שמילד הוא הפך להיות גבר. כמובן הייתי גם, התלוויתי איתו לבית חולים, הייתי איתו 4-5 שנים, יש אפילו תמונה מפורסמת שלו שהוא יושב, והוא, מה שכן גם הפתיע אותי, הוא התעקש ללכת על מדים.
וואו.
אמרתי לו, מקס, תקשיב, אתה תשב, תשכב איזה 4-5 שעות, זה לא יהיה נוח. אמר, לא, אני הולך על מדים.
הוא הסביר למה? כאילו מה היה
חשוב? הוא רצה להיות ממלכתי. הוא רצה לשדר שלא אזרח מגיע לפה, אלא חייל. הוא ממש היה גאה שהוא היה באמת בצבא. ואחרי כל הסיפור, כמובן שכולם נרגעו, גם ההורים וזה. ולצערי, יש פרוצדורה מסוימת. הוא תרם בדצמבר, וצריך לעבור שנה לפחות, כדי שנדע תוצאה. הוא בעצם תרם בדצמבר 22, נהרג באוגוסט, וכמה חודשים אחריהם קיבלתי פשוט טלפון ממקום שהוא תרם, ובעצם מסרו לי שהוא הציל חיים של ילד בן 12, שהוא בכלל לא הכיר.
וואו.
אני חושב מגרמניה, כן.
כן.
וואו. כאילו ברגע שהוא הבין שיש לו הזדמנות להציל חיים של מישהו, הוא אמר, לא מעניין אותי מה קורה, אני בא, אני עושה את זה.
יש לי משהו להוסיף טיפה, אם אפשר לסיפור הזה. כשאני ידעתי, אני התקשרתי אליו, ואמרתי, וואי, איך אני גאה בך, איך אני גאה בך. לא הייתי מאופתעת. לא הייתי מאופתעת. הייתי יודעת שאם יכול להיות דבר כזה, אז זה במיליון אחוז, בוודאות זה מקסים. לא אף אחד אחר, הוא, דווקא הוא. והוא אמר לי, ענת, על מה את מדברת בכלל? מה עשיתי? אז מה עשיתי? למה את מדברת איתי כאילו אני גיבור על? מה את מדברת איתי כאילו אני עשיתי משהו, משהו מיוחד? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אז הוא, יחד עם כל הטוב שהוא מפזר, עם כל האור שהוא מפזר, ועם כל הדברים הטובים שהוא עשה, הוא היה מאוד מאוד
צנוע.
מאוד צנוע. בשבילו זה היה מובן מאליו. זה בשבילנו משהו, משהו.
כן.
בשבילו זה היה מובן מאליו. אז בגלל זה הוא גם, כשאני שאלתי, למה לא אמרת לאף אחד? למה? הוא אמר, בשביל מה? מה עשיתי? זה מקסים.
אני רוצה גם להוסיף שכשמקסים חזר לסוללה, אחרי שהוא תרם את הבן חצם, אז הגיע אליו המפקד שלו, שזה היה גם המפקד שלי, ואמרו שגלי צהל רוצים לראיין אותו על המקרה, כי זה לא משהו שקורה אצל כל אחד, והוא ניסה כל פעם להתחמק. הוא פעם אמר שהוא רוצה ללכת לעזור למישהו לשטוף כלים במטבח, פעם אחרת הוא אמר שהוא מעדיף ללכת לשמור בשער האחורי של הבסיס, כשבכלל העמדה לא הייתה קיימת, אבל הוא ניסה לעשות הכל בשביל להתחמק מזה. וכשדיברתי איתו ברוסית, כדי שכל השאר האנשים לא יבינו, הוא אמר לי שהוא פשוט לא מבין כאילו למה משגעים אותו. מדברים איתו הקצינים, המפקד פלוגה, המפקד מחלקה, מדברים איתו אנשים פתאום דוברי החטיבה, דוברי הגדוד, או לא יודע מי. הוא אומר, אני רוצה שיעזבו אותי בשקט, גם ככה כואבת לי היד אחרי הניתוח. וזהו, ואז אמרתי לו, תקשיב, מקסים, זה סך הכל כאילו, אתה מדבר, זה גם מקרה שהוא מאוד מאוד גדול. הוא אמר לי, אם אני יכול לעזור, כאילו, אז אני אשמח, אבל לא צריך לשים איזה כל זה רעש. עכשיו אני לא שומע את הסיפור הזה מבלד גם, את הסיפור היותר מורכב, שהיה את הפרוצדורה והכל, והיה קצת התנגדויות והכל, ובסופו של דבר זה גם מדגיש את מה שמקסימה באמת, כשמו כנו.
כן.
בן אדם שהוא מקסים, ולמרות כשיש מולו מטרה של לעזור למישהו, הוא לא היה רואה בעיניים, העיקר לבוא ולתת מעצמו ולעזור איפה שהיה צריך.
ובסוף הוא עשה את הרעיון?
מה זה?
הוא עשה בסוף את הרעיון?
כן, הוא עשה את הרעיון. אני גם יכול לשלוח את התיעוד הזה לרעיון, למי שמבקש, יש לו את זה בעמוד האינסטגרם.
תשלח לי, כן.
כן, אני אשלח באהבה. הוא עשה את הרעיון, ברעיון הוא, אני זוכר שהוא את הרעיון הזה, הוא עושה בערך איזה כמה מטרים ממני. הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה שאתה תהיה מלווה שלי ברעיון, שבמידה וישאלו אותי איזושהי שאלה, תתרגם לי לרוסית. ובסוף הדובר של החטיבה, אני זוכר, הדובר של החטיבה התנגדה לזה, אמרה שישמעו אותי מהצד וזה לא מתאים לרדיו וזה, ואז מקסים אמר, טוב, יותר טוב, גם ככה אני לא רוצה לעשות את זה, אז הרווחתי. אז לפני שהוא התחמק כמו שהוא רצה, היא בסוף השיגה את האישור, בסוף היא שאלה אותי, בסוף היא המראיין ברדיו שאלה אותו שאלה פשוטה, והוא אמר איך שצליח להבין, אחות התקשרה אליי, אמרה לי שאני צריך מה לתרום מהחצם, אני אמרתי כן, מפקד שלי אמר כן, במילים כאלה.
פשוט.
פשוט וקל, כן, סיים את הרעיון, לא אמר אפילו תודה, אמרתי לו לאן הוא הולך, כאילו רוצים לדבר איתו, וזה אמר לא, יש לי סידורים לעשות. ומה שאני רוצה לספר זה שאני הולך לחדר, יש לי קצת דמעות, אבל מה שיש לי לספר זה שכשאני חוזר לחדר, אני רואה אותו, ואני פתאום רואה אותו עולה על וסט וברכיות ונשק, שאלתי אותו, זה הסידורים שלך? כאילו להכין את הציוד? הוא אמר לי, לא, לא, אני לא רוצה להחליף את חבר שלי בשמירה. זהו, זה רק לדעתי גם מגדיל את את הבן אדם, מי שמקסים היה, ו...
כן, כמו שבלן אמר, גבר, פתאום התגלה גבר שעומד על שלו, שלא מוותר, שמבין שיש אנשים שאולי פחות מתלהבים מזה, אבל זה לא מוריד אותו, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, ובהחלט נותן עוד זווית, ממש. ואני רוצה לשאול אתכם, מה... אני שומעת הרבה דברים כזה טובים, ובאמת על איך הוא היה עם הרבה מאוד כוחות. אבל אני בטוחה שגם היו אתגרים, כאילו היו דברים שהיו קשים יותר. אז הייתי רוצה לשמוע אולי גם ענת וולד, כאילו מהרגעים הראשונים שהיה פה בארץ, כאילו מה הוא חווה? מה הוא חווה מהארץ, מהכפר? מה היו הקשיים שלו? מה אתגר אותו יותר? איך הוא התמודד עם הקשיים האלה גם?
אני יכולה להתחיל. היה לו מאוד קשה מההתחלה עם השפה. מאוד 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 קשה. אבל כמו שבלד אמר, ודווקא אני ככה הכרתי אותו, שהוא תמיד היה עומד בשלו. הוא היה תמיד עומד בשלו. אם הוא החליט משהו, לא מעניין אם את העולם, הוא יעשה מה שהוא החליט. ובפן הלימודי, בתחום הלימודי, הוא הלך כמו שעון שוויצרי למרכז למידה, יום יום, יושב שעתיים, למד עברית. הצליח, לא הצליח, היה יום יותר, היה יום פחות, אבל הלך ולא לוותר, וזה היה ממש אתגר בשבילו. ראיתי שזה היה קושי. ראיתי שהוא מאוד מאוד מתוסכל מזה, שזה לא אף לו, שזה אין לו שפה שהוא יכול לדבר כאילו שותף. אבל כל השנים, איפה מקסים? במרכז למידה. אז יודעים, וגם כל העובדים שהיו שם במרכז למידה ומורים, הם אומרים, וואי ענת, אין על מקסים, אין על מקסים. הוא בא, יושב, לומד.
מדהים.
את זה מאוד מאוד אהבתי בו, שלא משנה איזה תוצאה הוא מקבל בסוף, הוא תמיד הלך עד הסוף. הוא לא, הוא לא,
לא
עצר
לא
באמצע.
לוותר, זה לא גרם
הוא לא
לו.
לוותר, okay. והוא לא, הוא לא עצר באמצע. יש הרבה מקרים שאנשים לוקחים משהו, מתחילים משהו, משעמם, קשה, ומבטרים, וזורקים את זה. הוא לקח והלך.
ולד, מה אתה שמעת ממנו על קשיים אולי שהיו לו, על אתגרים?
כל הקשיים שלו היו שלי בעצם, כי אני היה גדול, ועזרתי לו להתפל בהכל. אבל אני אספר על הקשיים שחוויתי, שוב, כאח גדול יותר, אני שמתי לב להרבה דברים, שהוא יצא מפנימיה והתחיל לעבוד ולהרוויח את הכסף, אז הוא בעצם היה, אני אגיד את זה, מפזר אותו, על כל מיני דברים שהוא לא יכול, לא יכול להרשות לעצמו לפני זה.
אבל לפזר לאחרים, מה שאני יודעת.
אני אגיע לזה. ואז באיזשהו שלב, אני בעצם שילמתי על דירה, וכשהוא הגיע לצבא, הצבא היו מחזירים לו, והוא היה מעביר לי כסף. ואז באיזשהו שלב, אני אומר לו, טוב, אני שילמתי על הדירה, תעביר לי. והוא ניסה להתחמק מזה. אני שואל אותו, מה, מקס, מה קרה? ואז הוא אומר, טוב, אין לי כסף. שאלתי אותו, למה, לאן הלך הכסף? אתה חצי מהזמן בצבא בכלל. ואז איכשהו ניסיתי ללמד אותו להתנהל כספית. פתרנו את הבעיה, אבל אחרי, וגם הוא הלך לעבוד בסופאשים בסופר, ב-MPM, מי שמכיר. והבעיה חזרה. אני הופתעתי עוד יותר. אתה עובד, אתה מקבל שכר מהצבא. איך יכול להיות שאתה בחובות? לא חובות, עכשיו מיליונים, אבל עדיין. אתה צריך לדעת להתנהל. אני נכנס לכרטיס אשראי, ואז הוא רואה מלא חיובים ב-MPM, בסופר. אני שואל אותו, אתה מגיע למשמרת לסופר, ואתה מבזבז יותר מאשר מכניס בכלל. אז הוא אמר, לא, בסדר, אני אסתדר. ואז כשהוא נהרג והייתה שיבה, הגיעו כמה משפחות שתמיד היו קונים בסופר הזה, ב-MPM, וסיפור פשוט סיפורים מדהימים, ששוב, אף אחד לא יודע, אם בלי שהם היו מגיעים. בעצם סיפור כמה פעמים, זה שוב, אחד הסיפורים. הגיעה אימא לשתי בנות, וסיפרה סיפור שהיא בעצם העבירה את כל הסל שלה, שילמה, ואז ילדות באו עם גלידה או איזה ממתק, משהו כזה. אימא, אני רוצה. אימא אמרה, לא, סגרתי כבר חשבון פעם הבאה. ואז מקס פשוט העביר את זה על שמו, שילם, והביא לבנות את הממתקים או גלידה ותת. להגיד שהתרגשתי, זה לא, ולא יודע, בכיתי לא להגיד כלום, כי שוב, אני לא ידעתי את הצד הזה של מקס, ואני ממש צעקתי עליו, לא צעקתי, אבל בסדר, כעסתי עליו שהוא מבזבז הרבה כסף. בסוף הבנתי באמת לאן הכסף הזה הלך. זה, כן, אחד הסיפורים. זה סיפור דרך האתגר.
כן. וואו, והיא כאילו, היא שמעה על זה שזה קרה, והיא באה כאילו...
כן, היא שמעה על השיבה, איפה זה קורה, ופשוט הגיעה לספר, כן.
וואו.
אני חושב שגם הרבה בזכות הקמפיין החברתי שחבר'ה מהצבא שלו עשו, וגם מלא אנשים פשוט פרסמו את זה ברשת. כי שוב, מרגע שחייל בודד נהרג, או גם בצהל, זה מקבל מלא.
כן. מדהים. איתן, יש לך גם איזושהי...
כן, אני חושב שכן. מקסים, כשהיה גם בטירונות וגם בגדוד, אז היה לו קצת קשיים עם העברית, למרות שהוא עבר עד רחודי עם המשקת חינוך, עם המפקדים וכו'. בגלל שזה היה קושי מרכזי שלו להשתלב כזה בפלוגה, אז אחד הדברים שהוא היה עושה זה היה להסיק לאנשים, בין אם זה עכשיו לשחק בסטייר של הבנות, בין אם זה עכשיו לבוא ולתת איזה צ'אפה ככה לאחד האנשים. הרבה אנשים לא ידעו איך לאכול את זה ולא ידעו איך לאכול אותו, שכאילו מה פתאום אתה מגיע ועושה את הצ'אפות האלה. אבל עם הזמן הבינו שזה הדרך התנהגות של מקסים, כביכול במחות האלימות הזאת, זה הדרך שלו להשתלב, והדרך שלו להראות חיבה. ומאז שככה לאט לאט אנשים התרגלו, זה בעצם היה קושי של מקסים, כמו שאמרת, ההסתגלות לפלוגה. ומאז כל פעם של מקסים היה מגיע, והיום מגיעים פתאום חיילים חדשים, נגיד פתאום אנשים מהגדוד, בין אם זה עכשיו מכל הלוגיסטיקה והמשקיות וכו', היום מגיעות פתאום לשבת על בפלוגה, היינו לוקחים את מקסים, מרים אותו לכולם, והיינו כזה, הולכים איתו כזה מכות ככה בצחוק, בשביל כזה להראות לכולם, שזה מקסים. ומאז מקסים למד ככה, לימד אותו לאט לאט עברית, ופשוט כל פעם היה מגיע, והיה יושב, והיה אומר לקשיב איתן, אני נורא נורא רוצה להתחבר לכל המשקיות, חברים, אנשים מהגדוד שהם לא מהפלוגה שלי, אבל קשה לי ממש. אז אמרתי לו, באהבה אני אעזור לך, מבחינתי תזמין את כל הגדוד לפה, אני אשב איתך, אני אתרגם לך מה שצריך ברוסית, ואתה תגיד לי. וזה היה קושי מרכזי, אבל הוא ידע מאוד להשתלב, ובזכות החיוך שלו, שלא היה אפשר לפספס את זה מאף אחד, אפילו הרסר, שהיה בן אדם הכי קשוח בגדוד, רצה פעם אחת לתת לו, היה ממש חם עליו, אבל זה שמקסים מסתובב בלי כובע, ברגע שמקסים חייך אליו הרסר נרגע, אז מה שאני מרגיש, שאפילו האנשים הכי קשוחים שאפשר להגיד, לא יוכלו שלא להתעלם ממקסים. שהוא בעצם לגמרי היה הרמטכ"ל, שזה עוד אחד מהסיבות שיכול לקרוא לרמטכ"ל, וגם הסיבה שלמרות הקשיי הסתגלות האלה, בין אם זה בשפה, בין אם זה בדיבור, ההסתגלות שלו גם מצד שני הייתה הרבה יותר טובה, בזכות מה ששמעו ממנו על מה שהוא עשה, שזה תרומת מי חצם, בזכות מה ששמעו ממנו על דברים שהוא עושה בכפר הנוער הדס הנאורים, שזה כביכול הסיפורים האלה הגיעו אחרי שהוא נפל, ובעיקר גם שמעו את הדיבור שלו וראו את החיוך שלו, ועד כמה שהוא רוצה לעזור לאנשים. ועד כמה שלמרות שכביכול הוא עושה הצקות וזה, זה בקטע שהוא טוב ובקטע שחיבה, ושהוא לא יכול לשנוא אפילו זבוב, ברמה כזאת.
יפה, תודה על הסיפורים האלה. האמת שאנחנו, אני מסתכלת על הזמנים, אני רואה שנשארו לנו 10 דקות. ותכננו גם לשים שירים, אבל אני רוצה שכן נמשיך עוד להספיק כמה דברים, אז אנחנו נשאיר את השירים לסוף. ואני כן רוצה, סליחה, לשאול אתכם על היום עצמו של האירוע, של מה שקרה. ולד, נשמח כאילו שתשתף קצת מה, כאילו איך איפה זה פגש אותך, מה שמעת, איך חווית את זה?
זה היום יום חמישי, ובעבודה הקודמת בדרך כלל הייתי עובד מהבית, אבל משום מה אמרתי אני אגיע למשרד. גם הגעתי קצת מאוחר מדי, לא מאוחר מדי, סליחה, מאוחר. אני אף פעם לא נכנס לחדשות. ומשום מה נכנסתי לחדשות וראיתי שיש איזשהו אירוע או חשד לאירוע במחסום מכבים. עכשיו לא ידעתי איפה זה, ידעתי שמקס איפשהו באזור. במקביל קיבלתי גם הודעה משותפה שלנו בדירה ואמר שהגיעו חיילים. עכשיו השותפה היא גם עולה חדשה לא מזמן, היא לא יודעת להבדיל בין קומטות וחייל ודברים כאלה. ואני בכלל חשבתי שזה באו ממצדיק, לקחת אותי למילואים. כי פעם אחת היה לי חשד לנפקדות או משהו כזה, כי הייתי בחול וכיצור, לא משנה. וגם שיתפנו מיקום אחד עם השני, מקס. ואני ירדתי למטה מהמשרד לעשן. ברגע הזה כבר מגיעות חדשות שיש, שזה לא חשד לפיגוע, שזה פיגוע. ואני נכנס, אני קורא חדשות, ובעצם הוא רואה שיש פצוע, שיש הרוג, יש פצועים קל, ואני מסתכל איפה הוא נמצא, ולפי מיקום ראיתי שהוא בבית חולים. באותו רגע אמרתי, שיהיה פצוע. המחשבה היחידה הייתה לי, כי לא היה שמישהו תקין. מפה ושם קיבלתי טלפון ממנהל שלי, אני ממש בעצבים, גם התחלתי להתקשר אליו, הוא לא ענה, לא ענה, לא ענה. ואז באיזשהו שלב אני למטה מהשן, מתקשר אליי מנהל ושואל איפה אני. אני עונה לו שאני למטה מהשן, ואז הוא אמר, אני רוצה שתיכנס אליי. שאלתי אם קרה משהו, הוא אמר, לא, תגיע. ואז שאני נכנס למשרד שלו, אני רואה אותם 3 חיילים שהיו אצלנו בבית, וכוס מים. ובאותו רגע הבנתי הכל. בזה כמובן זה לא נגמר, כי צריך להודיע גם להורים, ומקס כנראה נתן כתובת לא נכונה, ולא יכלו להגיע לכתובת הנכונה של ההורים. ואני עם כל הידע הזה גם צריך להכווין אשתו של רב עם הצוות שבאים להודיע להורים. זה לא היה פשוט. וברגע שהם הגיעו, אז אחרי כמה דקות התקשה לה אימא, צורחת ובוכה, שהיא לא מאמינה. ואם אני יודע, אז אמרתי כמובן שאני יודע, היא אמרה, אני לא מאמינה עד שאתה לא רואה אותו. מפה ושם הלכנו הביתה ובאמת הסיעו אותי לקראת הערב כבר לפרידה, וזהו, ככה בעצם נגמר היום שלי. אמרתי לאמא שכן, זה אמת, והתחילה מסע ארוך שלהם מאוקראינה לישראל לוויה.
והיום בעצם אנחנו כבר כמה שנים מאז? 3?
שנתיים וחצי.
כמעט 3. איך אתם מרגישים היום ביחס לאירוע הזה? מה התחושות?
אני יכול לשתף שאני היום מאובחן עם פוסט טראומה בגלל כל מיני אירועים שחוויתי בשירות הצבאי. אחד מהם זה היה האירוע עם הפיגוע של מקסים. אני באופן אישי, כמו שאמרתי, מקסים היה בין החברים הטובים שלי, אני לא הייתי נוכח בזירת הפיגוע. אני בעצם לילה לפני, אני הייתי מקסים באותה המחלקה. לילה לפני אני עליתי שמירה בחמל, וסיים את השמירה בשש בבוקר, המפקד שלי אמר לי, תלך לישון, אני אראה אותך לפני שנצא הביתה. ובדרך כלל הטלפון שלי אני שם אותו תמיד על שקט. לא יודע למה פתאום שמתי אותו על רטט, אחותי מתקשרת אליי בתשע בבוקר, שאלת אם קרה משהו, אמרת לי, רציתי לוודא שאתה בטוב, היה פיגוע במחסום מכבים. אני מוריד את ההתראות בטלפון, אני רואה מלא הודעות על פיגוע במחסום, פצועים וכולי, אני יוצא החוצה מהחדר, כל הפלוגה באטרף, כל הפלוגה בוכה. בהתחלה היה דיווחים שזה לוחמי משטרה צבאית שנדרסו, ואז היה דיווח על אזרחים, ואז אמרו שזה לוחמים מגדוד 411, ואמרו שזה מספר לוחמים, ולא בדיוק הבנו איך, כי בדרך כלל יש שם שתי לוחמים של מאבטחים. איך להתגלגל לסיפור שהבנו שזה חבר מצוות של מקסים, ואז היה דיווחים על הרוג פה, הרוג שם, מפקד הפלוגה הגיע, סיפר מה שקרה, אמר שמקסים נפל, היה בכי מאוד מאוד גדול. אני באופן אישי חוויתי את זה מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד קשה. אני ראיתי הרבה קבנים כתוצאה מהאירוע שהיה, והייתי צריך להמשיך עוד את הטיפולים כדי לאבד את האירוע, אבל אז התחיל השביעי לעשירי, ומשם כבר קצת הכל הלך לאיבוד. היום אני מרגיש שאני טיפה יותר מצליח לדבר על מקסים. זה בא לידי ביטוי גם בהצלחה ומה שאנחנו עושים. גם בכל התהליך העיבוד שאני עושה עם הפסיכולוג, על האירועים וכו', אני בין היתר גם מדבר על מקסים. יום הזיכרון, בין אם זה עכשיו יום הזיכרון לחלל לצהל או יום ההזכרה שלו, אני תמיד בימים שלפני מתפרק, חושב עליו הרבה, על הקשר שהיה לי איתו. אבל מצד שני, הפעולות שאנחנו עושים להנצחה שלו זה דבר שהוא מאוד חשוב גם בשבילי וגם בשביל כולם. זהו, וחשוב לציין, כאילו, למרות שכבר עבר כבר כמעט 3 שנים, ואנחנו כבר משוחררים, וכבר המשכנו את החיים שלנו, עדיין יש הקושי הזה של להיזכר באירוע, ולהיזכר במה שהיה, ולהיזכר במי שמקסים היה. ולמרות שכבר עיכלתי בגדול, אם אפשר להגיד את זה, עיכלתי את זה שכבר מקסים אלינו, יש גם הרבה מצבים שאני כאילו שואל את עצמי מה קרה. כאילו, איך זה הגיוני, מה קרה, אני כאילו רוצה הסברים ממישהו. שוב, כמו שאמרתי, יש קשיים, אבל מתמודדים באמצעות ההנצחה.
כן, אני חושבת שהעניין של ההנצחה הוא באמת אחד הדברים הכי מרפאים. יש לנו ממש עוד 2 דקות, אז ואני גם אשמח שתספר גם על איך היום אתה, איך אתה מתמודד עם זה, איך אתה רואה את זה מפרספקטיבה של זמן, איך זה בשבילך גם לדבר על זה עכשיו?
היה לי קשה גם לדבר במהלך הכל עד היום הזיכרון האחרון בעצם, אבל אני כבר למעלה משנתיים, כל יום שישי מגיע למקס. אני חושב שעם כל הלימודים, עבודה, זוגיות, אני תמיד מוצא זמן. רק במלחמה עם איראן לא הלכתי, כי זה היה מסוכן מדי. אני כל יום מגיע, לפחות לשעה, מוזג וויסקי, כי זה מה שהיינו שותים בסופאשים, בירה או וויסקי. משקה פרחים, מנקה, וזה הדרך שלי גם להיות איתו. כמובן קשה, גם פשוט קשה יום-יום. זה פצע, אבל פשוט מתמודדים לחיות איתה.
כן. ענת, אני רוצה לפנות אלייך ולשאול אותך, מה היית רוצה שאנשים בכללי, ואולי גם באופן ספציפי חניכים שלנו, ייקחו מהסיפור של מקסים, מה האופי שלו?
אני לא יכולה לדבר על מקסים בעבר. אני עדיין, בשבילי הוא עדיין, אני מדי פעם מסתכלת על ההתכתבות שלנו, על הוואטסאפים, לא מוחקת, ותמונות והכל, ומספרת עליו לנערות ולנערים ולחניכים סיפור שלו, ולפעמים אני מדברת אותו. ורואה את החיוך לפעמים מעצבן שלו. ואני חושבת שהוא זה זה דוגמה שאלוהים לוקח את הכי טובים, ואני חושבת שיש לו את המשך מסע. Mm-hmm. פשוט שם יותר צריכים אותו, והוא שם הוא ממשיך.
אני גם מאמינה בזה.
ככה אני בטוחה בזה, וככה אני חושבת ששם הוא יעשה עוד דברים, הוא לומד שם מלאכים.
אז אני אגיד ככה לשים, כי אנחנו צריכים לסיים, אני אגיד שמה שאני לוקחת מזה זה שכל אחד צריך מקסים קטן בלב שלו, בראש שלו, שיהיה איתו ושיזכיר לו את הכיוון הנכון, כמו שאמרת, מגדלור, שיכווין ויראה את את המקום הטוב שאליו, שבו נכון להיות. ושבאמת זה מה שהחניכים שלנו יקחו, ואני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם היום, ואני מאוד התרגשתי.
תודה
ואני,
רבה.
תודה שהזמנתם.
תודה.
תודה רבה
לך.
תודה רבה
להזמנת. אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.